רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום ואחר הצהריים טובים, אני ענבר אם, סליחה על הכל הצרוד, יצאתי במחלה, אבל לא רציתי פשוט לפספס אתכם היום, גם עם הכל הזה, אני כבר הכל בסדר, אבל אז היום אני אשמע קצת כל בס כזה, אבל שלום לכולם, אחרי ראש השנה שמח, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בשעה 5 אחר הצהריים, למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מעברה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. כל השידורים הקודמים של התוכנית נמצאים בספוטיפיי, חפשו סקיני מינוס, כנסו, סמנו עוקב לקבלת תכנים נוספים ודרגו אותנו 5 כוכבים. היום 720 באוקטובר ועדיין 48 אחים ואחות שלנו חטופים בעזה. הגיע הזמן לסגור את המלחמה בעזה ולהחזיר את כולם הביתה עכשיו. אנחנו מחכים שכולם יחזרו ולא נוותר עד השבת החטוף האחרון. מה אחד ההבדלים המשמעותיים בין מיליונר למיליארדר? אני רוצה לתת את הקרדיט לאליהו אלאלוף על הקטע הזה. פוסט של 1,000 מילים, אני קיצרתי אותו. אבל הוא חשוב, אז תקשיבו. מנכ״ל טיפוסי, כשהחברה שלו מצליחה והמתחרה נכשל, חוכך ידיים בהנאה ומרגיש שהוא ניצח. אבל סם וולטון, מייסד וולמרט, חברת הענק שהיא אחד מהמעסיקים הגדולים בעולם, היה נתקל בפדיחות של מתחרים, או היה שואל את הצוות שלו, למה אצלנו זה לא קורה? הוא רצה להבין איך זה שהם עושים דברים נכון בזמן שהמתחרים מפשלים. במילים אחרות, המיליארדר הוא זה שהשתיק את האגו שלו והסכים ללמוד דברים חדשים, ולמרות שהוא אמור לדעת אותם. התגובה של רובנו בדרך כלל היא יהירות. מה כבר יכולים ללמד אותי שאני לא יודע? עבור רובנו, למידה היא אקט של מישהו חלש, טיפש, שנמצא במשבר. נעים להכיר, אגו. כשהוא מדבר, זה עולה לנו ביוקר. אנחנו צריכים חופשות יקרות, בגדי מותגים, מכוניות יוקרה, וכמובן, משתפרים הרבה פחות ממה שאנחנו יכולים. האגו רוצה כאן ועכשיו, לא להשתנות, ליהנות ממה שיש, לתחזק את הזהות שלנו, לנצח, אבל שהאגו מנצח, האני העתידי שלנו מפסיד. כל עוד אנחנו בתהליך למידה מתמשך, לא מפריע לנו לטעות, לחפש, להשתנות, אבל ברגע שהאגו קובע, אנחנו עוברים למצב תצוגה, הצגה, רושם על אנשים אחרים, האשליה שכבר הגענו. עכשיו אנחנו עסוקים בלהחזיק תדמית. מה יגידו עליי אם אני אלמד משהו חדש? מה זה אומר שלא ידעתי את זה לפני כן? אם אנחנו כבר מצליחים, אין מה להשתנות. כי אם הכל טוב, למה אני צריכה בעצם ללמוד ולבזבז משאבי זמן ואנרגיה? ויש הרבה דוגמאות. אני אתן לכם דוגמה למשל מהכדורסל, לברון ג'יימס. כישרון על, תסכימו איתי נכון, אבל הוא לא הסתפק בזה. הוא הפך את עצמו לפרויקט מדעי ברמת התזונה, הפיזיולוגיה, המיינדסט, רפואה מונעת, רפואה שיקומית. מי שמתעקש להיות תלמיד, למרות שברור שהוא אחד הגדולים בדורו, מוצא את עצמו, שובר שיא סטטיסטיקה, גם בגיל מופלג של 40. אז תבדקו את עצמכם. מתי לאחרונה למדתם משהו חדש? אמרתם, אני לא יודע. שיניתם דעה בעקבות הסבר של מישהו. הקשבתם לבן או בת הזוג שלכם בלי לענות. רק כדי להבין טוב יותר את הפרטנר. השקעתם בלמידה של משהו שאתם כבר אמורים להיות מומחים בו. הקפדתם להקצות זמן לשיפור עצמי, גם כשאתם עסוקים ומצליחים. דאגתם שיהיה בחיים המקצועיים או האישיים שלכם מישהו שמותר לו להעיר לכם ולהציע לכם לשפר דברים. עד כאן המילים של אליאב, ואני רוצה לקחת את זה לעולם שלי. כי הרבה אנשים לא באים לתהליך כלכלי, כי הם אומרים לעצמם, מה כבר אפשר ללמד אותי בתהליך כלכלי? מה הבעיה? אני יכול לעשות את זה לבד. אני אוציא כסף בשביל לחסוך כסף? אין שום בעיה. אני אעשה את זה לבד. מה בסך הכל צריך? להוציא פחות ולהכניס יותר. אבל אנחנו נמצאים בתחילת שנה, וזו הזדמנות אמיתית להתחיל מחדש. אז אני רוצה לתת לכם נקודה למחשבה. אם בכל זאת אתם נמצאים במינוס והלוואות הרבה שנים, למרות שניסיתם כל מיני דרכים ולא הצלחתם, אז אולי בפתח השנה החדשה הגיע הזמן להוריד את האגו ולבוא ללמוד באמת איך לעשות את זה. אז אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד אחריה אל תלכו לשום מקום, כי יש פה את אבנר סטפק שאנחנו הולכים לדבר על מה הולך להיות פה בחודשים הקרובים.
השנה החדשה שלי תהיה יותר טובה, אני יודע, היא תאיר לי את פניה. הימים המתקרבים אליי יהיו לי השראה, וישמרו עליי לפני שאשתגע. השנה החדשה שלי תהיה יותר שקופה, אבי דרכה עמוק בפנים, צלול כמו מים. המילים האבודות שבי יתרגמו שפה, שתלחש בי ותפקח את העיניים. לבברים בלב שלי יש בברים בבטן, והם עפים איתי רחוק לכאב, ובקירי העננים השמש מאותתת שהחיבוק המתקרב יקיע את הלב. השנה החדשה שלי תפליג איתי לים, ותחצה איתי אוקיינוסים של רגל. הדקות המתוקות שלי ייקחו את הקיים וילטפו אותו לאט באור השמש. לפרפרים בלב שלי יש פרפרים בבטן, והם עפים איתי רחוק מעבר לכאב, ובקירי העננים השמש החיבוק המתקרב יגיע את הלב.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
היום יש לי כבוד לארח את אבנר סטפאק, מבעלי מיטב.
יפה, כל הכבוד, הצליח.
הצלחתי. וגם יזם חברתי. שלום, אבנר.
אהלן, ענבר, מה נשמע?
איזה כיף שהגעת אלינו.
תודה, כיף להיות פה.
אז האמת היא שהיה קשוח לארגן את זה.
למה? לא זכרתי את זה כזה משימה קשוחה.
לא, גם באת בדיוק, נחתת, ואתה בדיוק לפני מילואים,
וזה, אבל... כן, בסדר, כפרות, מתמודדים.
מצאנו את החלון להזדמנויות.
נכון.
הכל מדויק.
אם זה לא היה קורה היום, זה לא היה קורה. כאילו, היה לוקח המון זמן.
אז איזה כיף שאתה פה.
תודה.
בכל זאת, למי ש... אולי יש שני אנשים שלא מכירים אותך ולא יודעים...
לא, תגזים, יש הרבה יותר, זה בסדר, כן.
אז יאללה, אז תציג את עצמך אתה.
אבנר סטפאק, בעלים של אחד משני הבעלים של מיטב, בן 50, המנכ״ל לשעבר של מיטב, היום מתעסק בעיקר באסטרטגיה, פיתוח עסקי, רכישות, עתיד נקרא לזה, פחות בהווה, אני לא מנכ״ל יותר, אז אני לא מנהל את השוטף, אלא בעיקר מתעסק במה הדבר הגדול הבא שאנחנו צריכים לעשות, בארץ או בחול. וחוץ מזה, יזם חברתי בכל מיני תחומים. הדבר האחרון שמתעסק בו זה לצערי פוסט-טראומה בעקבות המלחמה. מיזם גדול יחד עם משרד הבריאות והג'וינט, שאני שותף קטן שלו, אבל זו קרן למעשה של 70 וקצת מיליון שקל, שבעצם מושקעת כולה במיזמים של פוסט-טראומה. זה התחיל מזה רעיונות ספציפיים שלי. משרד הבריאות אמר, חבר'ה, אין זמן לעכשיו רעיונות קטנים, צריך לעשות משהו גדול, קרן, ציפורים, יאללה, זרמתי. אז זה כזה מאצ'ינג כזה של מימון משותף, שזה כנראה המחלה הגדולה הבאה של ישראל, שעוד לא מספיק, מדברים עליה קצת, כן, אבל היא לא מספיק תופסת את המקום הראוי לה, זה נכון גם לחיילים וגם לאזרחים, אנחנו נראה פה מספרים
גדולים. אנחנו מדינה בפוסט-טראומה, ואנחנו, כשתיגמר המלחמה, ויהיה לנו זמן לטפל בעצמנו.
אז נבין את גודל הזה, כן. אני ביליתי 3 חודשים באוקראינה בתחילת המלחמה, אז הבנתי מה זה פוסט-טראומה, אז בעקבות זה גם באתי עם הניסיון לפה. צריך בקיצור לטפל בזה אסטרטגית. חוץ מזה נשוי, מלא ילדים, כולל אומנה, שאני מאוד אוהב, זה, תמיד אני אומר, זה הדבר הכי טוב שעשיתי בחיים שלי. לצערי אפשר לפרט משפטית מה קרה, אבל לסוף ממש טוב. מומלץ בחום, כל מי ששוקל, יש כרגע 113 ילדים ותינוקות, שמחכים למשפחות, אז תעשו את זה. ומה עוד יש לי לספר? מילואים מקדגה בחטיבת הקומנדו של צהל, אני בחטיבה הסדירה עם הילדים, אז זה נורא חמוד שאני
שומר
כזה...
שומר אותך צעיר.
אז כן, עם הילדים, כן. מגייסים גם חטיארים היום. אז מיום ראשון אני מצטרף לחבר'ה, ויהיה כיף.
מהמם. והיום אתה פה איתנו. אז
נכון.
אז אנחנו זה. אנחנו נמצאים בדיוק ערב ראש השנה, ומתחילים שנה חדשה, ועברנו חתיכת שנה.
נכון.
עכשיו, מצד אחד, אתה יודע, הכלכלה הישראלית חזקה, הצלחנו לעבור שנתיים של מלחמה קשה.
נכון.
והכלכלה הישראלית מראה, כאילו היא מראה את החוזק שלה, בורסה ב-C.
כמעט C כל הזמנים, כן.
ומצד שני, מבחינה מדינית, חברתית, כלכלית של משקי הבית, המצב לא טוב.
כן, אני מסכים. בצער, המצב לא טוב, ולצערי גם נראה שהולך להיות עוד פחות טוב, בטח בהיבט הכלכלי. זה לא נראה מבטיח. יש גם תרחישים אופטימיים, אבל הנטייה כרגע היא קצת פחות מלבבת.
כן, האמת היא שאנחנו באמת, אני לא יודעת איך ייסגר בסוף, אנחנו בדיוק, אתה יודע, כולנו הרי עם הקטע של האום, ומה יקרה שם, אנחנו לא יודעים. אני חושבת שאם באמת מה שטראמפ מתכנן לנו יקרה טוב, אז זה יפתח פה באמת, זה יהיה או מאוד מאוד למעלה, או לא. אבל
תראי, יש שני תרחישים.
אנחנו לא יכולים לדעת.
יש שני תרחישי סיום למלחמה הזאת, נקרא לזה 3, אוקיי? הכי גרוע זה שהיא מתארכת עוד הרבה מעבר לכמה חודשים נוספים, כלומר תיגמר בקידומת שנת 26 ולא תיגמר בחודשים הקרובים. אני דווקא נותן לזה הסתברות די נמוכה, למרות שכבר חלפו שנתיים ואפשר להגיד למה מלחמת נצח, בוא נעשה עוד 3 שנים. אני חושב שנגמר.
אני לא חושב שיתנו לו.
לא ייתנו לו. גם אגב, גם בארץ, צריך להגיד בכנות, גם על זה לא מספיק מדברים. אחוז ההתייצבות של מילואימניקים היום נמוך מ-50%, לא עושים לאף אחד כלום. אנחנו מקבלים צ'ופרים מפה לצ'יינה טאון, אנשים באים ליומיים, מקבלים שבוע, אנשים באמת כאילו מנסים בכוח, איך אומרים, לתחזק, ומי שלא יכול, לא יכול לבוא, כי הוא כבר עשה איקס ימים, והעסק שלו על סף קריסה, או המקום עבודה שלו כבר לא באמת שומר לו את ה... אחרי שנתיים את המקום כמו שהוא קיווה, אז אנשים אומרים לא תודה, לא באים ולא עושים להם כלום, כי אי אפשר כבר לעשות להם כלום, במיוחד שיש אחרים שפחות מתנדבים ברגעים אלה. ולכן גם אין מספיק כוחות להערכתי בשביל בכלל לקיים מלחמה כזו לאורך זמן. אז זה התרחיש השלישי והשלילי ביותר. שני התרחישים המרכזיים זה שזה מסתיים בחודשים הקרובים, או התרחיש אמצע נקרא לו מסתיים דרדלה, כלומר אנחנו מנצחים, נקרא לזה so called, תהיה איזושהי עסקה, אבל עסקה סביב החטופים וסביב הסיום מלחמה, אין שם סעודיה ואין מדינות ערב ואין איזה הסכם שלום בינלאומי וכו'. ויש את התרחיש הכי אופטימי, שזה התרחיש האופורי, שגם בו המלחמה נגמרת בחודשים הקרובים, אבל באמת עם איזה הסכמים כאלה, הסכמי אברהם 2 נקרא לזה, שזה יכול להוביל לפריחה כלכלית מהירה של ישראל, ובאמת לתרחיש גן עדן. הלוואי והתרחיש הזה, שאגב, הוא לא סיכויים נמוכים, 30-40%, הלוואי וזה יהיה התרחיש שלנו, כי זה באמת יכול לעשות פה גן עדן של מדינת ישראל.
אני מסכימה איתך על כל מילה שאמרת. אני רוצה רגע כן לשאול אותך, לא סתם פתחתי במה שהיה, כאילו איך אתה רואה את מה שהיה, כדי שנוכל לדבר על מה שיהיה.
כן.
אז יש משהו שכאילו, שאתה לוקח ממה שהיה, שאתה משליך אותו קדימה, שחשוב לך להגיד לנו, כאילו שחשוב שנשים לב אליו, כדי ש...
כן, אני אגיד שני דברים דווקא לא מעולמות המלחמה והצד הזה. יש שני דברים אסטרטגיים שאם ישראל תטפל בהם, ואני מקווה מאוד שהם יגיעו גם לפתחן של הבחירות, וכן, וכל הנושא של איך שמפלגות מתייחסות לנושאים האלה, כי הם היום לא בשיח. אחד זה תיקון הסקטור הציבורי.
כן.
אחת הרעות החולות של הכלכלה ושל החברה הישראלית, זה העובדה שכל משרדי ההוצאה האזרחית שלנו, חינוך, בריאות, תחבורה, רווחה, וכולי, הם כולם בקריסה. אנחנו רואים מה קורה עם הילדים שלנו בבתי הספר, שכל אחד עם דופק נהיה מורה, המחנכת של הבן שלי. אין לה תעודת הרואה ואין לה תואר, והיא מספרת את זה, היא לא משוויצה בזה, אבל זה מה יש כרגע, כי יש מחסור אדיר במורים. וכנה לגבי הרבה מאוד לצערי, מערכת הבריאות, החינוך, וגם מערכת הבריאות, תראי כמה זה לוקח היום לתורים, אם את בשירות הציבורי, ואת לא עכשיו אדם עם כסף שיכול להרשות לעצמו את מיטב הרופאים כן, מהצד.
יש בריחה, בוא נגיד את האמת, יש בריחה מהשירות הציבורי.
בריחה מהשירות הציבורי, אבל אין מה לעשות, בסוף שמשלמים 48 שקלים לעובדת סוציאלית לשעה, ו-52 לאחות במיון בבית חולים עם המשמרות קריאה שהן עוברות, אז אנשים הזה, אני הייתי במקרה עם חבר ילדות שהוא לצערי מחלה סופנית, והיינו מאושפזים בסוף שבוע קודם בניו יורק, וטיפולים וכולי. האחות מתחילה שם ב-45 דולר, אמרתי לה, עשיתי לחשבון, אמרתי לה, מרוויחה בדיוק כמו פי 3 מהאחות מנוסה בבית חולים במיון בישראל, במלרד, כן, במיון, לא בסתם מחלקה. אי אפשר ככה, לאורך זמן, אנחנו שחקנו את הסקטור הציבורי הדק כבר 20 שנה, משכורות שנהיו בדיחה אל מול יוקר המחיה, אנחנו נצטרך לשפוך ערימות של כסף, לתקן את הסקטור הציבורי, זה לא מקרי שיש לנו פקקים אינסוף של משרד התחבורה, כמות C של הרוגים תאונות דרכים, משטרה שלא מתפקדת, משרד חינוך ובריאות שלא מתפקדים, משרד רווחה שיש 900,000 תיקים פר עובדת סוציאלית של רווחה, אי אפשר לחיות עם הדברים האלה. אז זה הדבר האסטרטגי הראשון ששוב, הוא גם חברתי, אבל הוא קודם כל הוא גם כלכלי, זה דבר טוב זה למדינה לשפוך כסף על הנושא הזה.
תראה, תמיד אני אומרת שלא משנה למטה ללך, תמיד זה בסופו של דבר כסף. לא משנה נכון. מה אתה אומר, כי המשמעות של כל דבר בחיים היא כסף. גם אם אתה אומר, אני הולך עכשיו לבלות על חוף הים. יש לזה משמעות כלכלית. אז גם כאן, זה באמת עניין של סדר עדיפויות.
נכון.
של התקציב המשפחתי.
אנחנו ידענו בשנתיים לשפוך כ-400 מיליארד שקלים על המלחמה הזאת. רובם אגב, או חלק גדול, או רובם, עוד לא יצאו. זה לא רק חימושים. אני מדבר כולל טיפולים וקצבאות, ויש לנו עוד הרבה שנים קדימה, כן, להוציא הוצאות. אז זה יגיע למאות מיליארדים. אין שום סיבה שאנחנו לא נדע להוציא הרבה מאות מיליארדים לתיקון הסקטור הציבורי. זה החיים עצמם, כמו שמישהו פעם אמר, שם צריך לשים הרמות של כסף לשקם את האירוע הזה.
בוא נגיד את זה, זה החיים עצמם שלנו האזרחים, כי זה החינוך שלנו, הבריאות שלנו, מי שמטפל ברווחה שלנו, מי שמטפל בכל התחבורה, זה החיים שלנו.
נכון, וזה, אם הייתי היום ראש הממשלה, והייתי שואל אותי, מה שני הדברים שאתה עושה, לא הטריוויאליים, לא עכשיו מלחמה וחטופים, ומה צריך לסגור את האירוע הזה כבר, כי באמת הגיע הזמן, כמו שאומרים, אז הייתי אומר לך, דבר ראשון, תיקון הסקטור הציבורי, כולל רפורמה אגב ניהולית, סליחה שאני אומר את זה, יש הרבה אנשים מאוד טובים בסקטור הציבורי, אבל כל המשרות אמון שהפוליטיקאים למעלה ממנים שם, זה הרמה של כלומניקים, סליחה, בהכללה, אפסים ואופסים, שמנהלים לנו את החיים פה, ואתם לא מבינים, בסוף אנשים לא מבינים את הקשר, אומרים, בסדר, אז מירי רגב שמה איזה מישהו שם לנהל את התחבורה, שהוא ניהל בערך 2.5 עובדים.
אבל אתה אמרת, זה החיים עצמם.
אבל בסוף זה משפיע, בסוף הפקקים והדברים האלה, זה תוצאה של אנשים שלא יודעים לנהל מערכות גדולות ומורכבות כאלה של סקטור ציבורי, וצריך לתקן את זה. הדבר השני, זה עולם התעסוקה. מה קורה בעולם התעסוקה? מעבר לזה שאנחנו בסך הכל מנתונים מאוד טובים, רמת אבטלה מאוד נמוכה, אם כי עם הפנים קצת למטה, לצערי. הסיפור המרכזי זה תעסוקת חרדים ותעסוקת ערבים. שני הסקטורים האלה לבד, אם רק היינו משווים אותם לאוכלוסייה הכללית, וצריך להגיד בכנות אצל החרדים, אנשים עקפו את הנשים החילוניות באפריל 24, שנה שעברה. הגברים שם זה הבעיה, הם בפיגור עצום, 40% ומשהו מול 70% של אוכלוסייה כללית. אצל הערבים הבעיה היא גם בנשים, גם בגברים. רק ניישר קו, נעלה אותם לאותה רמת זה של האוכלוסייה הכללית, ישראל הופכת רק מזה להיות גן עדן כלכלי, כלומר שיעור הצמיחה של מדינת ישראל, ההכנסות, הצריכה הפרטית שתעלה, כי אנשים האלה מרוויחים יותר כסף ומשלמים מיסים, אז יש לך יותר הכנסות למדינה, לתקן את הסקטור הציבורי הקורס, וגם יש לך יותר הכנסות למשק הבית, להיעלם מהמינוסים שאת מטפלת בהם.
וגם אתה לא צריך, וגם אתה לא צריך לשלם קצבאות.
בדיוק, זה עוד כסף לתיקון הסקטור הציבורי, ושני הדברים האלה, כמו שאמרתי, תעסוקה ותיקון הסקטור הציבורי, ואנחנו פה גן עדן כלכלי שאין לתאר בכלל.
מדהים.
למרות המצב הגיאופוליטי, כן, לא סימפטי, והסביבה והשכנים.
ואיך אתה קורא, בכל זאת, בנקודת זמן היום, את המפה הכלכלית? כאילו, אנחנו נמצאים עד, מה אתה חושב שיקרה פה עד סוף השנה?
אוקיי.
כי הרי אז, לא, לא, כל מה שאמרת שזה...
אני רוצה להתבר שזה קצת אפילו להגיד חזון... שנתיים קדימה, ולא אוקיי. רק כמה חודשים, כי זה סבבה. קצת ניואנס אוקיי. פחות חשוב בעיני חודשים. אבל קודם כל... בצד הטוב, קודם כל, ישראל ברמת מינוף, מה שנקרא כמדינה, תמיד מסתכלת על משקי הבית ועל משכנתות והלוואות שלהם, המינוף האישי, יש מדד דומה למדינות שנקרא יחס חוב תוצר, לא ניכנס להסברים היותר מדי מסובכים שלו בשביל לטובת המאזנים שלנו ולא לשעמם, אבל בגדול ישראל היא מהמדינות הכי פחות ממונפות בעולם, היום באזור ה-72%.
גם עם היחס חוב תוצר שלנו היום?
כן, כן, גם שעלינו מ-60 וקצת ל-70 וקצת אחוז, שזה היום, עדיין ארצות הברית 130, צרפת 130, איטליה בדרך לשם, אנחנו בסדר גמור, הר החובות של טראמפ, בוא נגיד, יקבור אותו הרבה לפני שהר החובות של ישראל יקבור אותנו, ובסוף אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לשפוך עוד כספים, בגלל זה אמרתי, חזרה לתיקון הסקטור הציבורי, להזרים כסף, לא לקצץ משכורות כמו שעשו בינואר השנה, והולכים לעשות אגב עוד פעימה בינואר, כן, בהסכם עם ההסתדרות, אלא להפך, לתת עוד כסף כדי שיגיעו אנשים טובים וירצו להיות עובדות סוציאליות ואחים ואחיות ומורים ומורות וכל המקצועות שחסרים לנו היום. וזה, אבל זה wishful thinking. בוא נדבר על מה באמת קורה. אז האינפלציה בשליטה, הריבית בדרך לרדת זה כבר ברור, היא התחילה כבר בארצות הברית. פה בישראל, למעט הורדה אחת סביב המלחמה בתחילתה בינואר 24, שנגיד הוריד פה ברבע אחוז, נכון למשדר הזה אנחנו ב4.5%, הריבית תרד בשנה הקרובה בכ1%, זה לא מעט, תתפלאו, זה יעזור גם להוריד את הנטל בהלוואות הרגילות, גם במשכנתאות החדשות, שאם לקחו כבר בריביות יותר נמוכות, גם במשכנתאות קיימות, אנשים שלקחו מסלולי פריים, והריביות שלהם ירדו, וזה משמעותי.
אני לא כל כך בטוחה שהריבית תרד. אני אגיד לך את האמת.
למה?
קודם כל, כי כבר, אני מדצמבר 23, אומרים לי הריבית תרד, ואני דווקא מאלה שחושבים שהיא לא תרד כל כך מהר, ואני גם רואה שהוא לא, הנה, הוא יכול להיות שעכשיו הוא יתחיל להוריד את הריבית, okay. אבל זה לא ירד באחוז. כי הוא יתחיל להוריד את הריבית, בגלל שבארצות הברית מורידים ריבית, נכון. והורידו כבר, ובאירופה גם שוקלים להוריד ריבית, אז איפשהו אנחנו חייבים להיות באותה מגמה. אבל אנחנו נמצאים באניגמה מאוד גדולה, לאן הולכת המלחמה הזאת. וזה נורא תלוי בכיוון שזה יתפוס. זה בדיוק מה שאמרת בהתחלה. אם זה הולך להיות סעודיה ופה הולך להיות סינגפור של של המזרח התיכון, אז יש מה להוריד ריבית, ואנחנו הולכים להיות פה צמיחה מאוד גדולה. אבל אם אנחנו הולכים להיות באמת מין מסמוס כזה של המלחמה, אז אנחנו הולכים לספוג את כל ההוצאות האלה, אנחנו. ולכן יהיה פה מאוד מאוד קשה להוריד.
אז אני חלוק עליך, אני חושב שבשני התרחישים האופטימיים יותר,
שהכותרת של שניהם... אני דבר נתחל לתרחיש האופטימי פחות.
אז שני התרחישים האופטימיים, שלא השלישי שאמרתי שמלחמה נמשכת שנים,
אלא
שזה נגמר בחודשים הקרובים, בין אם זה נגמר בחיובי מאוד, ובין אם זה נגמר יותר דרדלה, בשניהם אני חושב שאנחנו נראה הורדות ריבית, גם אי אפשר להתעלם הורדות בחול, זה קשור הריבית בישראל לריבית בחול. אני בטוח שירד, אפשר לבקח על הקצב, אבל זה ירד. בטוח ב-90 אחוז, אני רוצה להגיד 100.
זה ירד, זה ירד, אז אני מדברת על הקצב, בסדר? כי אם זה ירד, זה ירד מאוד לאט, כי כל עוד יש בזבוז מאוד גדול של המשרדים, כל עוד אין תקציב יצרני, כל עוד אנחנו באמת נמצאים במקום כזה, שהממשלה לא עושה באמת רפורמות, להצמיח את המשק, הוא לא יכול להוריד את הריבית.
אני מבין מה את אומרת, אני חושב שגם למרות התקציב, שהבעיה העיקרית שלו באמת היא התחולה, ולא ההרכב שלו נקרא לזה, ולא רק הכמות האבסולוטית, ה-614 מיליארד שקלים, אלא הרכב הפנימי שהוא גרוע, ברור שזה לא טוב, אבל זה לא ימנע ממנו עדיין להוריד ריבית, לדעתי. צריך לזכור, גם האינפלציה, למרות מדד אוגוסט החריג למעלה, 0.7, בסך הכל היא בשליטה, ואם המשק הולך קצת לכיוון, תראו, הצמיחה בישראל השנה היא נמוכה מאוד, היא תיגמר בשנת 25 בכ-2% ברוטו, שזה בעצם 0 נטו, אם אנחנו מסתכלים על ה... כן. שאנחנו, אגב, בשנה שסוג של ריבאונד מלחמה, אמנם לא נגמרה מלחמה כמובן ב-25, אבל בוא נגיד, העצימות ירדה דרמטית, ונפטרנו מחזיתות דרמטיות, כמו חיזבאללה ואיראן, או חלקית נפטרנו,
נקווה ש... נפטרנו, נקווה שלא נפתח
שזה יחזיק,
חדשות, כן.
בדיוק, אז לא ראינו את הריבאונד, בדרך כלל אחרי מלחמות, משקים, כלכלות מאוד צומחות וככה חוגיגות.
כן, אנחנו עוד בעיצומו של התהליך.
אז זה קצת מאכזב, עדיין הייתי מצפה נתונים יותר חזקים השנה, והם לא שם. חלק מזה קשור קצת להאטה גלובלית, ארצות הברית בעיקר, חלק מזה זה גורמים מקומיים שלנו, זה באמת... מה שקרה פה, היינו בשנתיים שצריכה קצת חגיגת סמים, הממשלה הזרימה המון כסף למשקי הבית, בין אם זה מפונים, בין אם זה מילואימניקים, עכשיו יש הרבה פחות שימוש במילואימניקים, אז יש להם פחות כסף שהם מקבלים, ממה שהיה בעבר, ובמפונים אנחנו כבר יודעים שהחגיגה, ולא חגיגה, הם קיבלו כסף בצדק כמובן, אבל זה כבר מאחורינו. עכשיו, כל עוד היה את הכסף הזה, אז משקי הבית הרגישו ככה בהיי מסוים, קנו יותר, שו לעצמם וכולי, זה קצת נעלם. או כמעט לחלוטין נעלם, למעט חלקית מילואימניקים, ואני חושב שפה אנחנו נרגיש עוד קצת האטה בצריכה הפרטית, יחסית שוב לצמיחה של שנים קודמות, ועוד סממן שאני רואה בימים אלה בכלכלה הישראלית שהוא מדהיג קצת, זה הכלכלה מתפצלת. אמרו פעם ישראל מתייבשת, עכשיו ישראל מתפצלת. אחרי לא מעט שנים שדווקא היינו בצמצום של אי שוויון בישראל, אני חושב שאנחנו שוב מתחילים להתפצל, שלעשירים יהיה יותר טוב ולעניים פחות טוב, לא רק אני, גם מעמד הביניים. אנחנו נראה את זה החל ממפלס הרחוב, עסקים מפלס הרחוב, בתי קפה, מסעדות, חנויות אופנה וכו'. אבל אנחנו רואים את זה גם בכל סקטור, את הפער הגדול בין החברות הגדולות לחברות הקטנות. ניקח, לדוגמה, היה הנתונים האחרונים שיש לנו מהבורסה, מהחברות היחסית יותר גדולות, עם הדוחות הכספיים של הרבעון השני, זו התקופה שהסתיימה ב-30/6. כמובן, היה שם גם איראן עם 12 יום שכולנו היינו בבית, אבל בגדול, מה רואים שם בולט? שלמשל ניקח את תחום הנדלן למגורים, שכולו ספג ירידות חדות, כי כמות העסקות ירדה לא כל כך המחירים, אבל הכמות ירדה דרמטית. הקבלנים הגדולים, העשירים, הדימרי, פרשקובסקי וכו, הרוויחו יחסית, שוב, הם גם חלקם הרוויחו פחות, אבל באופן יחסי לקטנים, נפתח ספרד, נפתח איזשהו פער, שהגדולים מרוויחים הרבה יותר מהקטנים, היחס, כן, ההשוואות. ואני רואה את זה בהרבה ענפים, בפיננסים שלי, בנדלן, באופנה, הגדולים מרוויחים יותר, או נפגעים פחות נקרא לזה, והקטנים או מרוויחים פחות, או לפעמים לא מרוויחים פחות, אבל באופן יחסי לגדולים מרוויחים פחות. ההוגה הזאת משתנה, זה קשור גם למהפכת AI וכל השיפורים הטכנולוגיים, כי בעצם למי הם עוזרים הכי הרבה? לחברות גדולות, יש להם הרבה יותר איך להתייעל, ויתרון לגודל וכו', והקטנים מתקשים יותר לשרוד. ושם אני רואה את הסכנה הנוספת בכלכלה הישראלית. סכנה אחרונה זה סיפור הבידוד הבינלאומי, ספרטה, סופר ספרטה, איך שהוא רוצה לקרוא לזה, כי בסוף, כשעסקים בינלאומיים שמזמינים פה צינורות מאיזשהו מפעל ישראלי כבר 15 שנה ומחליפים ספק בגלל מצב פוליטי, גיאופוליטי, לא כל כך מהר הם יחזרו, זאת אומרת, גם אם נחתום את ההסכם הזה עם סעודיה לצורך העניין, יש דברים שאיבדנו כבר לטווח ארוך, אוקיי? שלא יחזרו לקנות מאיתנו, וזה עוד אפשר לעצור את זה, אבל אנחנו לפני, לצערי, שינוי אסטרטגי לרעה.
אתה חושב שזה גם יכול להשפיע על משקי הבית? זאת אומרת שהעשירים יהיו יותר עשירים, והעניים יהיו יותר עניים? זאת אומרת, לא רק בחברות, כן. אלא שזה גם יקרה במשקי הבית.
חד משמעית, כן, כי גם שוק העבודה, שהוא הכי הפקטור מספר אחד על משקי הבית, מתחיל לגלות, הוא עדיין חזק, שיעור אבטלה בישראל מהנמוכים. אני נשמע נורא פסימי, יש לי גם משהו מאוד אופטימי להגיד אחרי זה, לא, ולא סתם אופטימיות קוסמית, אז אני צריך להסביר את זה, אבל תנו לי להמשיך קצת לדכא אתכם, וכבר נגיע לחדשות יותר טוב. אבל מה הבעיה עם משקי הבית?
כן.
מצד אחד הקלה, עקב ירידת ריבית, במיוחד זה יבלוט במשכנתאות, שזינקו להם בשנים האחרונות, אם גם מחירי דירות ירדו, הם התחילו לרדת, אבל זה עוד ניצנים ראשונים, אם זה יתרחב יותר, לא מפולת, אבל ירידה יותר משמעותית.
אתה לא חושב שיהיה איזה משבר, שזה לא איזה בועה שהתפוצצה עכשיו?
בועה זה בועה, חד משמעית. האם היא תתפוצץ, אני לא בטוח. אני כן חושב שהירידות האלה הן אמיתיות והן יתגברו. קשה לנבא אם זה הולך עכשיו להתרסקות, או לירידה מתונה של 10%, 15%.
לא יוצא אוויר קצת מהשוק.
כן, אני אגיד ככה, אם לא הייתה בעיה בצד ההיצע, שאני לא סומך על מי שמנהל, אפרופו מה שאמרתי קודם, חילקתי ציונים לכל מיני אפסים בממשלה ובזה, אם הייתי סומך על איך שמנהלים את הנדלן של מדינת ישראל, כל המשרדי הממשלה הרלוונטיים, רשות מקרקעי ישראל וכולי, אז הייתי יותר רגוע. אבל בגלל שהם לא תמיד עושים עבודה טובה בצד שלהם, אז הרבה פעמים אחרים מרחוק זאת עולים. אבל כרגע הדירות יצאו ממצב שהן פשוט לא נגישות כלכלית לאחוז גדול מהאוכלוסייה. זו הסיבה העיקרית שאנחנו רואים צניחה בכמות העסקאות, כי אנשים פשוט לא יכולים לקנות דירה. כן. משכנתה לפני 5 שנים 620 אלף, היום כמעט 1,100,000,
כן.
כמעט כפול.
נכון.
פלוס הריביות עלו, אז זה עוד יותר.
פלוס גם המחירים עלו, אז צריך להביא הון עצמי יותר גדול.
והמחירים עלו, צריך להביא הון עצמי הרבה יותר. בקיצור, זה נהיה מוצר לא נגיש. אז החדשות הטובות יגיעו בהקלה מעולמות הריבית, גם בהלוואות, גם אני מקווה מחירי הדירות, לפחות בטווח הקצר, למרות שירידת ריבית כאילו אמורה לגרום לעליית מחירים, לא במקרה הזה. אבל שוק העבודה מתחיל לגלות סעד סימנים של חולשה, זה עוד מוקדם להספיד אותו, אבל מה שהיה פעם מחסור אדיר בעובדים בישראל, ואגב בכל עולם, תראו את ארצות הברית, שם יש נתונים ממש מסודרים כל הזמן, שם ממש יש ירידה חזקה יחסית בשוק העבודה, בישראל אמנם לא פיתרנו כמו אילון מסק חצי מהסקטור הציבורי, אבל עדיין יש איזושהי חולשה. שוב חוזר לסיפור החברות הגדולות. החברות הגדולות מתייעלות, הן לא צריכות לפטר. אני נתתי לך בהפסקה איזושהי דוגמה משלי. אני במיטב כבר 5 שנים על 1,000 עובדים. החברה גדלה בערך פי 2 בכמות הלקוחות ובכל מיני פרמטרים, פי 4 אולי ברווח, אבל אני לא... בזכות הטכנולוגיה, אני אמנם לא מפטר עובדים, אבל אני גם לא מגייס הרבה חדשים. זה נשאר עם אותם הצוות פלוס מינוס, ויש תחלופה טבעית כמובן. וזה קורה, מאפיין הרבה מאוד מהחברות הגדולות בישראל בימים אלה, וזה משהו שצריך להביא בחשבון, שיכול לגרום אותה התפצלות של הכלכלה, מה שאמרתי שעסקים קטנים ובינונים פחות טוב להם, זה נכון גם ברמה הפרטית. כי בסוף אם להם פחות טוב ומפטרים עובדים, אז ברמה של משקי הבית, הביטחון התעסוקתי יורד, ויהיה קצת יותר קשה למצוא, כמו שיותר קשה היום למכור דירה, לוקח לך יותר זמן למצוא קונים במחיר סביר, גם למצוא עבודה, אולי ייקח קצת יותר זמן. אפשר להגיד גם חדשות טובות, או להמשיך
כן?
עם ה...
אתה רוצה? בסדר? יאללה.
לא, כי אני סבבה ולדכה, אבל אני לא רוצה שאנשים פה
רגע, רציתי לדבר איתך גם על השוק האמריקאי.
כן, כן, כן,
תגיד
בטח.
לנו, אז רק תגיד לנו אם זה קשור, אם השוק האמריקאי... הוא הולך להיות בצד המדכא או בצד האופטימי, כדי שנדע אחר כך לעשות...
אז קודם כל, אז צריך להבדיל בין הכלכלה האמריקאית לשוק ההון האמריקאי. אני מסתכל על הבורסה, S&P 500 ונסדק, אני מאוד מוטרד, הם מאוד יקרים, יקרות, כן, המדדים גבוהים בקיצור, מכפילי הרווח מאוד גבוהים, זה המדד שלנו ליוקר של מניות, די קרובים לסיכול הזמנים שלהם, ושם אני מודאג. אני מודאג כי יש ריכוזיות, תלות מאוד גבוהה בכמה חברות ענק. שוב, אותה מגמה של ישראל, אנחנו copy-paste מארצות הברית, זה אגב לא מאפיין את אירופה ואסיה, זה מגמה שהיא ישראלית ואמריקאית. כמו בשוק המניות, שהחברות הגדולות סוחבות את כל המדדים כלפי מעלה.
אבל אני דווקא רוצה לשאול אותך שאלה. סליחה, לקחתי לך את האופטימית.
כן, כן, בסדר.
אנחנו נחזור אליה.
אני שומר לה מקום טוב, אנחנו את האופטימית בסוף.
רגע, אבל לא, אני לא סתם שאלתי, שמחה שעברנו ל-S&P 500, כי אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה חשובה.
כן.
כי בשנתיים האחרונות יש מגמה מאוד גדולה של אנשים להעביר את הפנסיות, את קרנות ההשתלמות, למדדים, בעיקר המדד הסקסי, שכולם פתאום גילו אותו, S&P 500, ואנחנו רואים עלייה של מה שהיה פעם כלום ושום דבר, היום יש מעל 2 מיליארד שקל כבר בקרנות הפנסיה.
הרבה יותר.
בקרנות הפנסיה ובקרנות ההשתלמות. אז באמת, האם המדד הזה, אני לא חושבת שה-S&P 500 מיצה, כאילו פשט את, זאת אומרת.
לא, ברור שלא.
אנחנו רואים השנה שהוא עלה פחות, נגיד, מהמדד הישראלי, הוא עלה פחות מדברים אחרים, אבל עדיין זה 500 המניות הכי גדולות בארצות הברית.
אז אני אגיד ככה, קודם כל, תופעה מסוכנת בעיניי, שאנשים מעבירים את הגמל פנסיה וההשתלמות שלהם ל-S&P 500.
למה?
תראי, אני הראשון שבעד להשקיע במניות, קודם כל. זה אפיק ההשקעה שינצח כל אפיק אחר לאורך זמן, גם נדלן וגם אגרות חוב וגם כספיות והכל. מניות יהיה מקום ראשון, אני מבטיח לכם, ניפגש פה בעוד 10-20 שנה, עדיין מניות יעשו את הצועה הכי גבוהה. אגב, כ-8% נטו לשנה.
ובמוצע.
כן. עכשיו, איפה הבעיה שלי עם ה-S&P ספציפית? א', מאוד מרוכז, 7 המניות הגדולות, הגורילות הענקיות האלה, אמזון, מייקרוסופט, גוגל, אפל וכו'. ב', משקל ההייטק שם הוא גבוה מאוד, וג', כמו שאמרתי, המחירים שם מאוד 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 יקרים במושגי מכפילי רווח. כשהכלכלה מראה סימנים של האטה בארצות הברית, וגם בעולם. עכשיו, תגידו לי, רגע, אבל זה לא בדיוק 500 חברות אמריקאיות, אומנם טכנית רובן אמריקאיות, אבל הן גם פועלות בכל עולם, גוגל, פייסבוק, מוכרות הרי לא רק בארצות הברית. זה נכון, ועדיין התלות הגדולה שזה בארצות הברית, ותוסיפו גורם רביעי, זה הדולר. הדולר גם היום, אחרי שאנחנו מדברים פה ב-3.36, נדמה לי, הוא ירד משמעותית, הרבה מאנשים שהביאו ל-S&P, ה-S&P אולי עלה, והם כביכול הרוויחו את עליית המניות, אבל הפסידו חזרה את החלק גדול מהרווח הזה בדולר. בסופו של דבר, אין סיבה להמר, ואני אתן דוגמית קטנה מהחמש שנים האחרונות, דיברתי על כלכלה מתפצלת, זה קורה ברגעים אלה בעולם. בין 2000 ל-2020, היינו במגמה של גלובליזציה מואצת. אוקיי? זאת אומרת, כל העולם נהיה מאוד דומה.
נכון.
זה גם אומר שהמדדים בבורסות היו מאוד דומים, אבל בחמש השנים האחרונות, יש מגמה הפוכה של מה שנקרא דגלובליזציה, אגב, טראמפ מוביל אותה בענק ברגעים אלה. ואז אנחנו רואים שונות אדירה בביצועים של הבורסות. חמש שנים האחרונות, בנסדק עשיתם רווח של 150%, כלומר, השקעתם 100,000, יש לכם 250 אלף שקלים, ב-S&P 90 ומשהו אחוז, אבל בסין אתם עוד במינוס, בישראל אגב פלוס שמן, אחרי שהיינו בפיגור אדיר עד השנה האחרונה,
אבל אני חושבת שזה איזשהו בארץ, סגרנו. זה איזשהו, לא יודעת, זה הפתיע אותי נורא, זה היה איזה משהו לא ברור, כאילו.
אני יכול להסביר את זה, אבל שנייה, כן. אני רק רוצה להגיד, ובאירופה איפשהו באמצע, גם ישונות גדולה, גרמניה, צרפת, איטליה, זה בורסות שונות לגמרי, למרות שזה הכל אותה יבשת אירופה, ובאסיה, הבדלים עצומים בין הודו שמשגשגת לסין שמקרטעת. מה אני רוצה לומר? אם באמת אתם הולכים לעשות 8% לשנה בממוצע מהבורסות האלה, ויש שונות כל כך גדולה בין המדדים, אז א', לקחת את המדד שאולי הכי בלט למעלה בחמש שנים, זה הסיבה שכולם נוערים ל-S&P 500, כי מסתכלים במראה האחורית, אומרים, אוקיי, הרוויחו שם רימות של כסף, אז כנראה זה מקום טוב, בוא נשקיע שם עכשיו. דווקא במדדים, בשונה ממניות ספציפיות, יש נטייה להתכנס לממוצע ההיסטורי שלהם. כלומר, מדד כמו S&P שעלה הרבה יותר מהממוצע של עצמו בשנים האחרונות, אוקיי, אולי נגיד 13% לשנה, כשהממוצע ההיסטורי הוא נגיד 10%, אז יש סיכוי טוב שהוא יחזב בשנים הבאות וייתן תשואת חסר, לעומת מדדים אחרים, לעומת בורסות כמו סין וכו'. ולכן אני אומר, יש מספיק מסלולים בכל המקומות האלה של גמל פנסיה והשתלמות, בכל בתי השקעות וחברות הביטוח, שאתם יכולים להשקיע בכל סוגי המניות, במסלול מניות כללי כזה שמשקיע בכל הסוגים, לא צריך להמר על מדד אחד בודד עם כל הכסף שלכם. יש לכם במקרה איזה קרן השתלמות ב-S&P 500, לא צריך לברוח ולהיבהל, אבל לא את כל הכספים הפנסיונים שלכם לרכז.
אבל כן לשים במניות, אתה אומר, אבל יש מספיק, תפזרו, לא הכל במדד אחד, תפזרו.
נכון, וזה נורא קל, אתם פשוט צריכים לבחור מסלול כזה שנקרא מסלול מניות, זה השם שלו, בכל מקום, בכל בית השקעות וחברה, יש אותו, ואולי זה המקום שאנחנו צריכים לתת,
לשים דיסקליימר.
הדיסקליימר, אני, חלום שלי היה להיות קריין של פרסומות לתרופות, יש איזה 7 שניות על המוצר ו-23 שניות, שכל התופעות לוואי, שתמוכים למות.
בוא נגיד שלא לעשות, שכל מה שנאמר פה הוא לצורך ידע.
אני יכול לצאת את זה מהר?
כן, בבקשה. סליחה, התאמנתי לכל היום. אני בכוונה, אני
אומרת... כל מה שאנחנו עושים הערב, אינו יוצא שקעות, לא תחליפתי יוצא שקעות, ומותם לסכם נכזה, כל אחד מכם יוצא שקעות מוסך, אם הזכרנו פה בניות ספציפיות, ומדדים ספציפיים, נצאו מקודד הלכה שיש שם קופת גם קרנות, שיש לנו קרנות פנסיה, תקנות, אין לנו תעודות הסל ותיקי השקעות שמיטה, ואנחנו מחזיקים, ולכן יש לנו אינטרס. זה לא המלצה לביצוע פעולות כלשהן בחסכונות הפנסיוניים שלכם. עד כאן.
יפה.
מספיק מהר. כן.
נכון, לא, אז אמרת את הדיסקלמר
המצוין. רגולציה, חייבים, כן.
כן. ולכן אנחנו עכשיו יכולים להמשיך ברגוע.
כן.
אתה רוצה להגיד איזה מילה אופטימית גם? כן, קודם כל... יש לי מלא שאלות עליך, שלא תחשוב שסיים.
כן, 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 אני נשאר בגזרות הכלכלה, אני לא נביא לפוליטיקה ולכן שינויים חברתיים, אבל כן בגזרת הכלכלה, אני אגיד ככה. יש משהו אחד שמאפיין גם פה, אגב, ישראל וארצות הברית מאוד דומות, בשונה מאירופה ואסיה, וזה היכולת שלנו מהר יחסית להשתקם ממשברים. זאת אומרת, הצריכה הפרטית של הישראלי הממוצע, גם שהיא כרגע נראית קצת עם ה... באופן יחסי עם האף למטה, זה לא שאבסולוטית היא תרד, היא פשוט לא תעלה, זה המושג העתה, כמו שראינו בשנים עברו. אנחנו יודעים לצאת מזה בענק ומהר, בשנייה שתיגמר המלחמה הזאת. ולצורך העניין, חברות תעופה יחזרו לטוס, ולא ב-5,000 דולר באקונומי, בתא מטען לארצות הברית באלעל. אנחנו נראה חזרה לנורמליות, אנשים יצאו לחופשות, ואנשים יצאו לחול, ואנשים יקנו יותר. שוב, צריך לקוות שזה לא יפגוש חלילה משבר גלובלי, כלכלי, שאז לא בשליטתנו, אבל מבחינת המהירות של משברים, המשברים הכלכליים בעולם וגם בישראל נהיו אלימים יותר, אבל גם מהירים יותר. זאת אומרת, גם היציאה, אם נסתכל על על הגרף של זה, זה יותר נקרא לזה V, מאשר כזה תהליך כזה ארוך של ירידה איטית ועלייה איטית חזרה. הירידה נפילה היא חדה יותר, גם היציאה תהיה מהירה.
כי היתרון שלנו שאנחנו באמת אנשים, המשק הישראלי בכלל מורכב מאנשים יזמים, שזה היכולת שלנו להשתנות, היכולת שלנו לצאת מהקופסה, למצוא פתרונות יצירתיים, זה האסנס של להיות ישראלי, אני חושב. כי אחרת אתה לא יכול לזרות במדינה המשוגע הזאת.
תעשיית הייטק מסגשגת, אבל אגיד גם עוד דבר, שמשחק לטובתנו, ואני אשים עליו כוכבית, כי אנחנו בסכנה שם, זה הסיפור של הדמוגרפיה. אתם לא מבינים עד כמה דמוגרפיה וצמיחה של אוכלוסייה, היא שיקול דרמטי, איפה אתם רוצים להשקיע, באיזה בורסה, באיזה כלכלה. לא סתם אני מטיף לאחרונה המון על השקעות באסיה. רוב המדינות, לא סין שמתכווצת אנושית, אבל הודו ומלזיה ואינדונזיה וסינגפור, וייטנאם, פיליפינים, תאילנד וכו', כולן בצמיחה חדה יחסית באוכלוסייה שלהם. גם ישראל, עד המלחמה, צמחה בכמעט 2% נטו לשנה, זאת אומרת, מתים פחות נולדים בניקוי יורדים ופחות עולים לישראל, הדבר הזה גדל נטו ב-2%. עכשיו לצערי, בשנתיים האחרונות, אנחנו יודעים שעוד אין ממש נתונים, הם ככה קצת לצערי מרגיש לי שכמעט מסתירים מספרים, אין כזה קצב עלייה גדול, למרות האנטישמיות העולמית, ומצד שני, יש לי הרגשה שקצב הירידה מישראל הוא עץ.
יותר גדול.
אני מקווה שזו תופעה זמנית שתחלוף ברגע שהמלחמה תסתיים, ושכל אלה שרק נסו לאיזה שנה, שנתיים ליוון, או פלו אלטו, או לניו יורק, נבדוק את זה, יחזרו ולא יתחילו להשתקע שם. אבל אם אני טועה חלילה, ואנחנו נראה שינוי אסטרטגי בדמוגרפיה, אז תהיה לי ישראל בעיה כלכלית הרבה יותר חמורה. אני כרגע פשוט באמת אופטימי, לא סתם, אלא...
כן. ואני אגיד ראה ערך יפן. כי יפן,
נכון.
גם הילודה בשלילית, וגם, והאוכלוסייה מזדקנת.
נכון.
והיפנים היום בבעיה מאוד קשה. הם היו, הכלכלה, הם הפסידו אותה, כאילו היום הם מקום רביעי, והם הולכים ויורדים, רק נכון. בגלל הסיפור של הדמוגרפיה.
חד משמעית. ולכן צריך נורא להקפיד על זה, מאוד להקפיד על זה. יש עכשיו מיזם של אחד מפעילי המחאה דווקא, שכחתי מי, אני מתנצל שאני נותן לו את הקרדיט, של תוכנית איך מעלים מיליון עולים לישראל בעשור הקרוב. הלוואי ויצליחו, הלוואי וזה לא יהיה בגלל אנטישמיות אלא מסיבות אחרות, אבל כרגע צריך לנצל גם את זה, לא נעים להגיד, כדי להביא אותם לארץ. זה לא נעים להיות היום יהודי בעולם, זה אגב הכי לא נעים להיות יהודי, את יודעת איפה? בארצות הברית.
וואלה.
אנחנו נדמה לנו ששם המצב יחסית טוב לאירופה, המצב באירופה הרבה יותר טוב. יהודים לא נרצחים באירופה, תסתכלי בצרפת, עם כל ההגירה המוסלמית לצרפת, כמעט לא נרצח שם, כמעט לא נרצחו יהודים בעשור האחרון, בודדים, זה פחות מ-10 אצבעות. בארצות הברית יש לנו אירועים כל הזמן, וזה הולך ומתגבר, והאנטישמיות שם היא מסוכנת מאוד. ושם גם מאגר העולים הרבה יותר גדול.
גם בארצות הברית יש היום בעיה חברתית מאוד קשה, זאת אומרת, הפילוג, אנחנו מסתכלים על עצמנו, אבל גם בארצות הברית, יש שם בעיה מאוד דומה, של פילוג, של שיסוי, שאתה רואה גם שם הם מתפצלים לשניים.
לא, בוודאי, והסיפור הזה רק הולך ומחמיר, הוא לא הולך ומועט, עם כל זה שטראמפ ידיד של ישראל, כמות התקריות האנטישמיות בקדנציה שלו יותר גבוהה משמעותית מה שהיה פה עם ביידן, וזה לא נראה שזה עוצר, לא בהכרח קשור אליו, שוב, חלק גדול מהרקע זה המלחמה פה אצלנו כמובן, אבל עובדתית כרגע יש עלייה חדה, וצריך לזכור, ארצות הברית זה המקום המרכזי שמנו אפשר לעלות יהודים ולהחזיר ישראלים כמובן לישראל. אנחנו הרבה פעמים חושבים על רוסיה כאיזה מאגר בלתי נדלה, כי אנחנו זוכים מיליון רוסים שלא, אתה יודעת כמה רוסים, כמה יהודים חיים היום ברוסיה? רק 150 אלף זה כל מה שנשאר, אנשים לא מבינים את המספר. ומי שכבר נשאר ושרד את כל מה שקורה שם, כנראה לא רץ
לעלות לארץ. הוא לא יעלה, לא יעלה.
אבל זה עוד אתגר מעניין וחשוב למדינת ישראל.
לגמרי, יש לנו פה הרבה מאוד, אין ספק שהשנים הקרובות הן שנים מאוד מאתגרות לכולנו, בהחלט. אז אני אשאל אותך, האם זה תקופה, האם זה זמן טוב לדעתך להיכנס לשוק ההון?
קודם כל, אני לא אוהב את השאלה, סליחה. כי תמיד צריך להיות בשוק ההון, זה לא עניין של זמן. אנחנו לא רוצים לתזמן שווקים. את יודעת, השקעות, את יודעת את זה. אז אנחנו לא מתזמנים, ואנחנו לא מנסים להגיד לאנשים, עכשיו זה הזמן, או עוד חצי שנה חכו, יקר, ירד.
קיצור, תהיו בשוק.
תהיו בשוק, בסוף את התשואה, כל עשור יש לנו שנתיים, שלוש של ירידות ועצבניות. בכל שנה יש לנו שלושה חודשים של ירידות ועצבניות. לפעמים, רק השנה ב-25, אתם זוכרים, טראמפ בא עם המכסים במרץ-אפריל, צלילה חופשית של 15-20% במדדים בארצות הברית, שבינתיים עלו את כל הדרך חזרה. גם בקורונה ראינו אותו דבר, אנשים נכנסו לקורונה, ב-19 יום מסוף פברואר 2020, הבורסות צללו ב-30%, התחלתם עם 100,000 שקל, היה לכם 70. בסוף אותה שנה, מי שנשאר כבר לו 130, כמעט הכפיל מהשפל, מ-70 ל-130, אבל היו כאלה שברחו וניסו לתזמן. התשואה של כל שנה בבורסות מושגת בערך בעשרה ימים. זאת אומרת, עשרה ימים נותנים לך את התשואה של שנה מלאה. אבל הבעיה היא שאף אחד מאיתנו לא יודע מי הם עשרה ימים האלה. אנחנו לא יודעים באמת להגיד, אוקיי, כל השנה נשב באיזה פקם או קרן כספית, נעשה איזה 4-5%, ועשרה ימים נהיה בבורסה ונרוויח כסף. ולכן, בשורה התחתונה, אתם צריכים יחסית הרבה מניות. כמובן, השאלה אישית פה של כל אחד והגיל שלו והמצב הכלכלי שלו וכולי. אבל בטח ובטח כספים של נטווח ארוך, כמו החסכונות הפנסיונים שהזכרנו קודם, הגמל לפנסיה השתלמות, אתם אמורים להיות מסלולי מניות, ולא בכל מסלולים סולידיים כאלה, שלא עושים כסף, ורק שתבינו את ההפרשים, שני אנשים מגיל 25 ל-65, עבדו 40 שנה וחסכו בגמל לפנסיה השתלמות, הרוויחו את השכר הממוצע במשק, 14.5,000 שקל ברוטו, לא משכורות של עשירים, אחד יצא במסלול מניות עם 7.5 מיליון שקל, השני עם 2.7, כלומר כמעט פי 3 מניות לעומת מסלול אג"ח ללא מניות. הפער הזה זה גם קשור לריבית דריבית וכולי, למה אנחנו לא מכירים אנשים בני 65 עם 7.5 מיליון שקל כשהם הרוויחו רק משכורת ממוצעת, לא משכורת של הייטק? א', כי רובם משכו בדרך כספים, הם לקחו את הכסף מההשתלמות לשדרג את האוטו לנסוע לתאילנד וכולי, ב', כי הם לא באמת שמו מסלול מניות, אלא מסלולים סולידיים מדי.
אחרי הדברים החכמים האלה שאני מסכימה עם כל מילה, אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד אחרי אנחנו נמשיך.
הלוואי ומענן תרד עלינו קשר, הלוואי שלעולם הזה יש תקנה, הלוואי ויום יצמח מתוך סופה גועשת, הלוואי ולא טובה זו עד המתנה, הלוואי המדבר יצמיח עשב נשב, הלוואי ועוד נשב בצל התנה, שיש סיכוי אחד לאהבה,
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
דיברנו לאורך השנה האחרונה גם על דברים טובים, גם על דברים קצת פחות טובים, על מה הולך להיות, נתנו כל מיני סנריונים. תראה, זו תוכנית בעצם שמיועדת למשקי הבית, לקרקעי אנשים ששומעים אותנו.
כן.
ואני אוהבת שדברים הופכים להיות פרקטיים.
כן.
והרבה פעמים אנשים שומעים את הדברים ואומרים, אוקיי, נו ו...
מה עושים?
אז מה עושים? אז אני רוצה לשאול אותך היום, כאילו, אז מה אנחנו עושים בעצם עם כל מה שאמרנו? שזה היה קצת מפחיד וקצת אופטימי, כן. אבל תכלס, תן לי תכלס, מה
אני
היום...
אז אני אתרגם את זה כן, לכמה מסעוד מישורים.
מסעוד המשדרות כזאת, לא משדרות, אבל אתה יודע, כזה...
אז בוא נעשה סדר.
מה אנחנו עושים לך?
קודם כל, בעולם הקריירה, אני אגיד בשני משפטים, יש נטייה עולמית וגם ישראלית לדלג מעבודה לעבודה, קצת תרגיעו, אם יש לכם עבודה טובה, סבירה, תחזיקו בה קצת יותר חזק, אם אנחנו הולכים למצב קצת פחות טוב בכלכלה, אתם לא רוצים להיות אלה שבדיוק עזבו והגיעו חדשים למקום חדש, וחלילה משהו לא מסתדר שם, אז זה עצה ראשונה. במיוחד לאלה שבמגזר עסקי ויש להם פחות ביטחון תעסוקתי, כי הם לא עובדים עכשיו באיזה משרד ממשלתי או איש קבע בצבא וכו'. שתיים, במישור ההשקעות שלכם, תוודאו שהכסף שלכם, למרות כל הדברים האלה, נמצא ברובו במניות, שוב, לאנשים שזה מתאים להם, וזה לרוב האנשים,
וזה אגב. לטווח ארוך, וזה לטווח ארוך. עם כל הדיסקליימר הנדרש, בדיוק. אבל אנחנו אומרים, מניות זה לטווח ארוך, ואם אתם יכולים לקחת סיכונים.
נכון, ובתוך המניות תפזרו, אל תשימו את הכל ב-S&P 500, יש אירופה, זה יורוסטוק 600, זה מקבילה של ה-S&P האמריקאי, יש באסיה, יש כמובן בישראל, תל אביב 125, תשימו קצת בכל דבר, לא הכל צריך להיות על הכלכלה האמריקאית. הבא בתור, הייתי אומר, זה חינוך פיננסי, תשקיעו בזה, תלמדו, יש הרבה, כמו תוכנית הזו, כמו פודקאסטים, כמו סרטונים ביוטיוב. שוב, לצערי יש גם הרבה ג'אנק, צריך להגיד בכנות, הרבה שרלטנים שמבטיחים לכם איך תשבו בבית ותרוויחו 5,000 לחודש עם קפקפים במסחר יומי בנאסדק, זה לא עובד. שכחו מזה, אל תבזבזו כסף מיותר. אבל כן, תלמדו את הילדים שלכם חינוך פיננסי, אגב, שהם יהיה להם עתיד עוד יותר טוב. אני למדתי שנים ביסודי ובתיכון, תאמינו לי, גם ילדים בה' ו' ובטח י' א' י' ב', יכולים ללמוד על השקעות ועל מניות ועל הלוואות ועל ריבית ועל צמיחה ועל כל המושגים האלה, מצוין לבד. אז תוודאו רק שהם לומדים במקומות הנכונים ולא מהאנשים הרעים שהם לצערי נמצאים בהמוניהם גם כן ברשתות. ותעשו טוב, זה חוזר עם ריבית, זה הכי חשוב, זה אני אומר לכם ניסיון מעשי, זה ההשקעה הכי טובה ל-25.
אהבתי, בואו נפיץ קצת את הטוב, אני תמיד אומרת שאי אפשר לחבוט את החושך, אפשר רק להגדיל את האור, אז נגדיל את האור.
בדיוק.
תודה רבה לאבנר סטפאק.
תודה לך, איזה כיף היה.
אנחנו, היה תענוג לארח אותך פה, תודה רבה על כל הידע, תודה רבה על כל הטיפים, תודה רבה על כל מה שנתת לנו פה. תודה רבה לכם שאתם הייתם איתי, אני הייתי ענבר אם, אנחנו ניפגש, כבר, זה יצא לנו כבר אחרי החגים, להתראות סופה שמולה ואינשאללה, עד הפעם הבאה שאנחנו נפגשים כל החטופים בבית.
אמן.
השרב עולה על החוט, השמיים מתכסים עננים, נוסע אלייך אישה יפה והרוח מצליפה בפנים. הכל כבר מחכה לגשם ואני עייפתי מלעוץ בביתה עוד מעט, הרי לא תעזבי אותי בחוץ. הכביש מתבטל, כפר אבי, עצי תהנה במדרון, אדם עם כפייה, נשים בשחור, רואים כבר כינסו את הצום. אני אף אלייך כמו ציפור, כל כלי רכב איננו נחום. הביתה עוד מעט, הרי לא תעזבי אותי בחוץ. ביתה